ילדים, אנחנו נמצאים כאן בין הערים, כמו שאתם רואים. הייתי שואל אתכם שאלה פשוטה, ממה עשויים הסלעים האלה? נראה אם אתם יודעים.
גיר.
גיר, מה זה גיר? מה זה גיר של הכיתה שכותבים על הלוח? זה נקרא גיר? זה נקרא גיר?
לא, המאובנים.
מה זה המאובנים האלה?
הים פעם פה שטף את האזור ו...
זאת אומרת, כל הים הזה היה מוצף במים, אתה אומר, אה? לפני כמה שנים?
הרבה, מיליון שנה.
מיליון שנה? כמה אתה אומר, ציודה?
בערך כמה מיליונים.
כמה מיליונים, לא משנה כמה מיליונים. אני אשאל אתכם שאלה, נראה אם אתם יודעים. איך אתם מסבירים את זה שבתורה כתוב שהעולם נברא לפני 6,000 שנה? ואתם אומרים לי עכשיו מיליונים שנים, איך אתם מסבירים את הדבר הזה? נו, נראה אתכם. אתם יכולים להסביר, אם אתם לא יכולים, תגידו לי, אז אני אסביר לכם.
לא יכולים.
אה?
לא יכולים.
אתה לא יכול להסביר?
אני יכול
להסביר. ננסה להסביר, כן.
אמרתי פעם באיזה מקום שששת הימים, זה לא חייב להיות דווקא כמו יממה של יום של 24 שעות.
אלא מה?
זה יכול להיות גם שכל יום היה איזה כמה שנים.
יפה מאוד. יכול להיות שכל יום זה 1,000 שנה, כמו שאומרים חכמים. יום אחד זה כמו 1,000 שנה, אבל זה נכון, אבל אני רוצה להסביר לכם את זה בצורה יותר מעמיקה קצת. בסדר?
בסדר.
בכל זאת, מה שמדובר במעשה בראשית, שם מדובר באמת דברים נסתרים, דברים רוחניים. שם מדובר על בריאת העולם, שבשיאו של בריאת העולם נברא האדם. האדם... הוא אחר כך שם אותו בגן עדן, אתם זוכרים? שם אותו בגן עדן. אבל כל הגיאולוגיה, כל המיליוני שנים, כל מה שכדור הארץ נברא, כל הדברים האלה, זה לא שייך לזמן של מעשה בראשית. זה דברים ששייכים מעבר לזה. זה נקרא פרה-היסטוריה. יש היסטוריה ויש פרה-היסטוריה. זה שייך לפרה-היסטוריה, לפני הכל. לכן אי אפשר ללמוד ממעשה בראשית על גיאולוגיה. גיאולוגיה זה דבר בשני עצמו, מיליוני שנים זה דבר בשני עצמו. והתורה באה ללמד אותנו מאותו זמן שנברא האדם, שנברא בצלם אלוקים, זה היה באמת לפני 6,000 שנה. אבל מה שהיה לפני זה, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבה. בונה עולמות ומחריבה. כמו הים, הים היה הציף, השאיר כאן את המאובנים, ובאמת הערים האלה עשויים מגיר. אחר כך הוא נסוג, אחר כך שוב פעם הוא איתי. וכך, בצורה כזאת, נוצרו כאן כל השכבות האלה שאנחנו רואים כאן. ככה שזה לא עומד בסתירה, זה שהעולם בתורה נברא לפני 6,000 שנה, הכוונה בתורה היא באמת, מאז שנברא האדם, האדם שיש לו קשר עם אלוקים, לפני 6,000 שנה. אבל לפני זה היו עולמות, היו עולמות.
בואו נסתכל רגע על השטח, איפה אנחנו רואים לזה שהיה פה פעם ים ויש לנו ערבדה ויש לנו מאובנים ששכבו? אם נניח, זה, לא היינו יודעים שזה ים, זה לא מצב של ים, מה היינו מקבלים? איזה סוגי סלע? מה רצית להגיד?
גלים כאלה.
גלים זה כימותים, זה נכון? תסתכלו רגע טוב, יש לנו פה שכבות, תעלו רגע מעל הצינור ואפשר לראות שכבות מסוימות, אתם רואים שכבות?
כן.
שכבות של סלע. בסדר, יש לנו ים, מתחת לים יש לנו מישור אחד גדול, ושכבות שקעו, שכבה על גבי שכבה, יש לי פה שכבה אם אני לוקח את הידיים שלי, יש לי פה שכבה ושכבה. עכשיו אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים כמו שאמרת, שזה לא שכבה, זה שכבה כן, אבל היא מקומטת. השכבות שלנו מקומטות, וזה למה? וזה בגלל כימותים. כימותים ושברים ביולוגיים שיש לנו פה בפנים. זה לא נשאר מורבד. אם זה נשאר ככה חלק יפה ישר, אז זאת תירמה. אנחנו נמצאים באיזשהו רכס עכשיו. רכס זה אזור שהוא כבר פעלו עליו כוחות. כל מיני כוחות גיאולוגיים למיניהם, שברים גיאולוגיים, תזוזות, כמו שהיה היום בטורקיה, כמו שהיה לא מזמן בטורקיה, אז שם טורקיה היום התקרבה לאירופה מטר וחצי. מטר וחצי, ברעידת אדמה, מטר וחצי מטורקיה, זז לכיוון אירופה. תחשבו שהשבר, כולכם שמעתם את המושג שבר הסורי-אפריקאי, נכון? אז זה שבר שהוא, בדיוק, זה שבר שהוא לא התחיל לא בסוריה ולא נגמר באפריקה, הוא מתחיל טורקיה, ונגמר באוקיינוס ההודי, והשבר הזה זז לנו, עבר הירדן זז לנו 106 קילומטר צפונה. תחשבו איזה כוחות אדירים, 106 קילומטר. זה 106 אלף מטר זזו. פה רעידת אדמה אדירה, כל טורקיה זזה מטר וחצי בסך הכל. פה כל של ירדן זזה צפונה. ביטוי לזה למשל זה החרמון, הכינרת, כל מיני שברים בתוכה, אבל לא ניגע בזה עכשיו.
כן. התחומות האלה יכולים שיחזרו בסדר גודל?
אנחנו באזור מסוכן, בטח. אנחנו באזור מסוכן. בשבילנו, של פה מי שחי היום בישראל, הכל קם והתעורר ברגע שקמה מדינת ישראל. לפני זה אין היסטוריה, לא באים ולומדים ורואים שהיום תל אביב, אם יהיה רעידת אדמה, חצי תל אביב יכולה להרס, והייתה רעידת אדמה קטנה שהיא 300 קילומטר מאילת, איזה סדקים ואיזה בלגן היה שם באזור אילת. כל הדבר הזה, אם תהיה לנו רעידת אדמה חס וחלילה, כמו שקרה והיא תקרה פה, יום אחד תגדל, בעוד 100 שנה, בעוד 1,000 שנה, בעוד 2,000 שנה, זה כלום, זה שניות בסדר גודל גיאולוגי, הדבר הזה פה, כל ארץ ישראל תהרס בקלות.
אנחנו שמענו משימון, כפי שהוא הסביר, שישנם כוחות בתוך כדור הארץ שהם גורמים לשברים ולכימותים, כמו שראינו בערים את השברים ואת הכימותים. ובאמת בטבע ישנם שני סוגי כוחות. יש כוחות פנימיים שהם בתוך כדור הארץ, שהם בעצם הכוחות היותר חזקים שפועלים לגבי תבליט של כדור הארץ, דיינו הערים והגבעות, והם יוצרים את הכימותים ואת כל הדברים האלה. ולעומת זה יש גם כוחות חיצוניים כמו רוחות, גשמים, חילופי טמפרטורות ודברים כאלה, שהם גורמים לראות את השטח כמו שאנחנו רואים אותו כרגע, שמשפיעים על מה שנקרא הלבוש של כדור הארץ, על הדבר החיצוני בכדור הארץ. ושני הכוחות האלה הם לא רק פועלים בתוך הטבע, בגיאולוגיה כמו שאנחנו רואים, זה גם בבריאה כולה, באדם רואים את זה למשל. ישנם כוחות חיצוניים וישנם כוחות פנימיים, למשל כוחות הנפש, הכוחות הרוחניים שבאדם, למרות שהם לא נראים, כמו שהכוחות של כדור הארץ הם לא נראים בתוכו, אבל הם הכוחות היותר חזקים. הרוח, הכוחות הרוחניים שבאדם, האידיאלים למיניהם, הם הכוחות היותר חזקים שקיימים במין האנושי. לעומת זה ישנם כוחות חיצוניים, ואני יודע, אדם אומר כסף, ממון, דברים מהסוג הזה, כאילו יש להם כוח, אבל זה כוח קטן לעומת הכוחות הרוחניים. ואנחנו רואים שכמו שבטבע פועלים כוחות פנימיים, והם הכוחות העיקריים בעצם, שיוצאים לנו כאן את כל הנוף שאנחנו רואים, הנפלא הזה, ככה גם באנושות, ככה גם באדם. הכוחות הפנימיים הם הכוחות העיקריים. ולכן מי שבאמת משפיע בסופו של דבר, דווקא הכוחות הפנימיים הם הכוחות המוליכים בעולם. למרות שבמבט החיצוני מתגלה לנו דווקא החיצוניות. זה כמו באדם, אתה רואה את הבגדים שלו. דבר ראשון רואים את הבגדים. אבל באמת האדם זה הבגדים, האדם זה הגוף. האדם זה הנפש, זה הנשמה שבו, זה הדבר העיקרי.
רציתי לדבר על הכוחות שמניעים את כל הטבע. זאת אומרת, אם אנחנו נבוא לפה עכשיו, נניח בעוד 3 חודשים, ייראה אחרת לגמרי, נבוא בעוד 6 חודשים אחרת לגמרי, כל תקופה יש לו את המראה השונה לגמרי, את הלבוש שלו. בדיוק, ממש מחליף לבוש פה המקום הזה. והשמן, נניח פה במערכה האקולוגית, בכל מה שיש לנו, אז שמש לא חסר, קרקע יש, מינרלים בקרקע יש, לא חסר. דבר אחד יש פה וזה המים, נושא המים. אם יש מים פה בעסק, בדבר הזה זה יפרח, יש פה. זה פשוט לא להאמין שזה מדבר אם יש פה עכשיו אחרי, בתחילת האביב, או סוף החורף, תחילת האביב פה במדבר, לחשוב שזה פשוט אזור שהוא לא מדברי. לתקופה קצרה אמנם, של 2-3 חודשים, ירוק, פורח, בשלל צבעים, מאמם, מטמטם, ושונה לגמרי, אפשר, בן אדם יבוא, יגיד, הייתי במדבר, הייתי ועדי, כן, הכל ירוק, הכל שופע, פורח, סיפורים חדים, מה, מה אתה מדבר בכלל? שונה לגמרי, צהוב, חום, לא ראיתי טיפת מים, לא ראיתי, הכל יבש, צחיח, כלום, אולי טיפה חצבים היו פה בעסק הזה.
אני רוצה להתייחס לעובדות האלה ששימון אמר, על הקיצוניות הזאת של המדבר. מה שמאפיין את המדבר זה הקיצוניות. יכול להיות בין רגע כל האזור הזה להתהפך למקום פורח, ותקופה קצרה יחסית אחרי זה הוא מקום שמם לחלוטין. גם במזג האוויר, אתה בלילה קר, ביום חם.
מאוד, כן.
המדבר הוא מקום קיצוני, ולכן אולי קוראים לו גם המדבר, הביטוי הזה מדבר, אומרים חכמים מלשון להדביר את העדרים. להדביר מלשון דבר אחד לדור, מנהיג, מנהיג אחד לדור. זאת אומרת, המדבר זה מקום קיצוני. גם במזג האוויר, גם בהשתנויות הקיצוניות מקצה לקצה. ובמקום קיצוני כזה צריך להיות מנהיג בשביל להישרד. לכן עם ישראל גם הלך 40 שנה במדבר, במקום קשה, זה היה מה שנקרא סדרת הגיבוש של העם היהודי. 40 שנה מתגבש. אבל לא רק היהודים, אלא כל מי שחי במדבר, הוא צריך להיות אדם שיודע להסתדר עם הקיצוניות, גם בנוף, גם בטבע, גם עם האנשים, ששם האנשים לא פשוטים, אנשים קשים, שרוצים להישרד. כך, זה מה שמאפיין את המדבר. לכן גם מנהיגי האומה, משה רבנו, עבר את הקורס של ההנהגה שלו במדבר, הוא היה רועה צאן. דוד המלך הוא רועה צאן. הוא היה צריך להיאבק שם נגד הדובים והאריות, בשביל להגן על הצאן. וככה גם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם אנשים שחיים במדבר, ומנהיגים צאן. שם הם לומדים את סוד ההנהגה. מה סוד ההנהגה בעצם? לפתור את הבעיות המתעוררות, ובעיות לא פשוטות, אם זה ברמה של הכלל, של האומה, או ברמה של העדר, או ברמה של הפרט. לכן המושג הזה מדבר, גם במשמעות הטבעית שבו, וגם במשמעות הלאומית, הכללית שלו. גם הגלות נחשבת כמדבר, כי העם השתפשף בגלות, למד איך להתיישר בגלות. לכן אתה צודק, כאן הדברים משתנים מקצה לקצה.
כן.
והחוכמה בחיים היא באמת לחיות עם כל הקצוות. לחיות גם כשזה פורח, לחיות גם כשזה שמן. ההישרדות הזאת זה חוכמה גדולה.